נזף בו אותו מורה, אותו רב, ואמר לו, הרי שאלה זו היא לא מעשית עבורך, וספק גדול אם אי פעם היא תהיה מעשית, ובכלל זאת שאלה נדירה, ומה שאתה מחויב חובה מיידית כלפי בוראך, שזה תיקון המידות והישרת הדעות, את זה אתה מזניח? אלא מה? צריך בעיקר לעסוק בדברים האלה, הוא אומר, וזה כבר 30 שנה שלא התעסקתי בשאלות כאלה. ככה נעלו אותו חכם. ולא עוד, אלא שהרמב״ם גם, הולך בכיוון כזה, הוא כותב באיגרתו לרבי יוסף בן רבי יהודה, שביקש ממנו רשות להקים ישיבה, לפתוח ישיבה. צריך לבקש רשות מהרב, אתה לא יכול להקים ישיבה בלי רשות רמך. אז הרמב״ם הרשה לו, אבל אמר לו, א', אני לא ממליץ לך. כי אתה תצטרך להתבטל ממלאכתך ולקבל מהם, אינני ממליץ לך. מי זה מהם? מגאוני בבל ומראש הגולה. הוא אומר, תעזוב אותם, הם יעשו לך רק צרות, אל תהיה תלוי בהם.
מה עם מלאכה שלו?
מלאכה, הוא לא יודע מה הוא עשה בזה.
מקצוע.
מקצוע. Okay. שמה הרמב״ם מוסיף, וטוב לי זוז אחד או שניים בהריגה או בחיית או בנגרות מרשות הגולה. זאת אומרת, אתה צריך קודם כל להתפרנס, זה הכי חשוב. זה מעניין הגישה של הרמב״ם. דבר נוסף, אבל אם אתה בכל זאת רוצה לפתוח, אני מרשה לך, אבל שיהיה לימודכם בספר משנה תורה שכתבתי, וגם בהלכות הרב ז"ל. הרב ז"ל זה הריף. וכאשר תראו שאני והעריף חלוקים זה על זה, תדעו שעיון התלמוד הוא שגרם זה, עיינו עליו במקומו. ומשאר החיבורים, אל תמשוך ידך, כי הם לא נכתבו אלא בשביל אלה שרוצים לבזבז את הזמן. אני על ידי שכתבתי את משנה תורה, פטרתי מכל חיבור אחר. גישה מאוד שונה ממה שאפשר למצוא בהדרכת הישיבות בימינו. אז אם כן, יש לנו פה שתי שיטות. שיטה הדורשת לפלפל בכל פרט, אפילו רחוק, ושיטה האומרת, בוא נעסוק בדעת אלוהים, זה הכי חשוב, ושאלות מעשיות, בוא נתרכז בהלכה פסוקה, ולפעמים יש שאלה חדשה לפתוח את הנושא. בלי פחד, שמה לא ידעו לדמות מילתא למילתא. מה יעשו אלה שהולכים בכיוון של חובות הלבבות, הריף והרמב״ם, כשנביא לפניהם שאלה חדשה בחשמל, מה הם יעשו? עד כאן השאלה. בסדר? אומר, אז הרב מתחיל, עושה הבחנה פה בין תלמידי חכמים, זקנים לצעירים. כן? אבל הוא מסביר מה קודם כל החילוק. אז אם אתה רוצה, אני יכול לקרוא שוב את הפסקה, או שמה תגיד שכבר בזבזנו את כל הזמן שלנו? לא, בוא נקרא שוב. לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות. המעיינים הרוחניים זה אנשים שעוסקים באמונה, בקבלה, בפילוסופיה, בשאלות יסוד, עומק. אז מה דרכם? דרכם שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות כי אם בהלכה ברורה. זה לא שהם לא יודעים ללמוד, מן הסתם הם יודעים ללמוד, אבל הם אומרים, בוא נעסוק עם כל בוא נשתחרר מזה, נדע מה ההלכה הברורה ונעסוק בדברים עצמם. על כן הרבה, בהקדמת חובות הלבבות, להורות שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את עיתם מלעסוק בה בפרטי השאלות המעשיות. כלומר, הם לא בזבזו את הזמן בעיסוק בפרטים. פרטי ההלכות המעשיות זה פרטים רחוקים. למשל, כולם יודעים שצריך לשים ציצית. עכשיו בואו נתחיל לדון באיזה אופנים של קשירת החוטים. ולא עוד, אלא אנחנו נמציא כל מיני מקרים נדירים ולא מצויים, שבהם הבגד יש לו צורה קצת משונה, ועוד כל מיני דברים כאלה. והעיקר זה עיקר ההלכה הפסוקה הפשוטה. בואו נמשיך הלאה לספר מורה נבוכים. אז להוקיר מאוד את עיתם מלעסוק בה באותה העת בפרטי השאלות המעשיות. ושיננו את דברי הקבלה. כלומר, קבלה כוונה מסורת. ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות. בזה הם עסקו. בעבודה הכוללת. כלומר, עבודת השם. בענייני, בכללים של עבודת השם, ולא בפרטים. וכשהיה נדרש להם לבאר עניין מעשי מסופק, פתאום הופיעה שאלה חדשה. מישהו כתב גט, אבל הוא כתב את השם שלו במקום אליעזר, כתב אלעזר. האם הגט כשר או לא כשר? צריך להתחיל לעיין בסוגיה, נכון? האם חסרון היוד הוא חיסרון מהותי או לא? ואז אם הגט כשר או לא, אם האישה הזאת מותרת או לא מותרת, אם ילדיה יהיו ממזרים חלילה או לא יהיו ממזרים, הנה, הרבה שאלות רציניות עולות, רק בגלל איזה יוד שחסרה. כן? וכשהיה נדרש להם לבר עניין מעשי מסופק, בררו אותו בתכלית הקיצור על פי היסודות שהיו בידם. ואם היה הדבר נוטה לכאן ולכאן, שנשארו בספק, כי יש סברה לאסור ויש סברה להתיר, החליטו על פי רוב דעות. זהו, עושים הצבעה, בודקים, או מה דעת החכמים השונים ששמענו, הרוב הולכים לכיוון זה, לפי זה פוסקים. וכן, הרמב״ם, שציווה לתלמידו באיגרתו, שכשיקבע ישיבה, כלומר שיקים ישיבה, יעסוק בחיבורו משנה תורה וחיבור עריף, ורק כשיהיה להם ספק יכריעו על פי התלמוד, ולא הוצרכו לדאוג כלל שמה לא יוכלו ללמוד דבר מדבר. כי הישרת השכל הבא מהשכלה הגבוהה אשר ממעיין יראת השם הבהירה הם כל כך מלאי יראת שמיים, מיישרת את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטי ההוויות. זאת הייתה מדרגתם, שאומרים אנחנו כל כך מלאי יראת אלוהים ודעת אלוהים, שברור שהסברות שאנחנו נעלה במהלך הדיון ההלכתי תהיינה סברות ישרות. מובן שלא מדובר בסברות של עם הארץ, כן? של עם הארץ שמעולם לא למד תורה, מדובר אנשים שלמדו. והם יודעים איך יודעים את ההלכות, יודעים את המשניות, את התלמוד וכולי, יודעים.
יודעים את התלמוד?
בוודאי שיודעים את התלמוד. הרי אם הרמב״ם אומר לתלמידו, כשיהיה לכם מחלוקת, אז תכריעו על פי התלמוד, סימן שהם יודעים ללמוד את התלמוד. יותר מזה, מכירים את התלמוד. לא. אך אותם, שלא באו, אגב גם הרמב״ם בתלמוד תורה, במשנה תורה, בהלכות תלמוד תורה, כותב שאדם צריך לעסוק במה שנקרא תלמוד, מה זה תלמוד, הוא מסביר, להוציא דבר מתוך דבר, ללמוד את הסברות, את הקושיות, את התירוצים. ברור שהעיסוק התלמודי הוא חלק מהתגדלותו של תלמיד חכם. ברור, ללא שום ספק. כן, השאלה היא, איזה משקל אתה שם בזה? כן. צריך לדעת את כל התורה. מה יש בתורה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה וסתרי תורה. נכון? תורה שבכתב זה התנ"ך. ודאי שצריך לדעת. זה הרמב״ם לא אמר שלא צריך לדעת. להפך, צריך לדעת את התנ"ך. עם הפירוש שלו, כלומר, לפרש נכון, לקרוא את המדרשים, את הפירושים השונים, להבין, לחקור, ודאי. תורה שבעל פה, ודאי צריך לדעת. מה זה תורה שבעל פה? משנה תורה. כי זה כבר כולל את כל הדיונים כולם, כל מה שכתוב במשנה, בתלמוד, במחילתא, בספרה, בספרי, בתוספתא, במדרשים וכולי. כבר אומר הרמב״ם, אני כתבתי את הכל. מה זה? אני לא יודע אם זה קשור. הבחור היקר שיושב כאן שאל אותי, האם לפי הרמב״ם לא צריך לדעת את כל התורה כולה? התשובה היא שכן, רק אני מסביר, איפה זה התורה כולה? התורה כולה זה התנ"ך, משנה תורה. כפי שהוא כותב בהקדמתו למשנה תורה, שאני קראתי לספר הזה משנה תורה, כי האדם קורא בתורה שבכתב תחילה ובזה, ואינו צריך לשום ספר אחר בינתיים. בסדר? ולגבי סתרי תורה, אז זה ממילא זה דברים שנשארים בעל פה, וצריך בשביל זה מורה. בסדר? טוב, אך, אומר הרב קוק, אותם שלא באו לידי מידה זו, ליישר את שכלם על פי העיונים העליונים, כן, כי לא כולם במדרגה של הרמב״ם או של הריף או של בעל חובות הלבבות. הם לא במעלה הזאת. הם צריכים יותר להעסק הפרטי של ההוויות כדי שיוכלו לדון בלימוד דבר מדבר. וכן, צריך זה כל אדם בעת ילדותו. אז זה כל אדם, זה מה, גם מי שמתכנן את לימודיו על דרך הרמב״ם והריף, אבל הוא צריך בילדותו, ילדותו אצל הרב קוק או בכלל אצל הרבנים, הכוונה צעירותו. בצעירותו אדם כן צריך לדעת לפלפל, לעיין בכל הכיוונים, שאם לא כן, הוא יישאר שטחי בלימוד שלו. ילדות הכוונה צעירות. מה זה צעירות? מה זה מתי שאדם צעיר אתה שואל? זה תמיד היה אותו דבר, כן? כן. אדם צעיר, מה?
צעיר בתורה או צעיר כרונולוגי?
צעיר בגוף. כן. שזה הזמן של מגיל 6 עד גיל 20 בערך. כן? זה הזמן שבו אדם, לא אומר, 20, 25, לא יודע. יש דיון שקרה בזמן הרשב"א. מימי הרשב"א רבנו שלמה אבן אדרת בברצלונה. שבפרובנס פרץ ויכוח בין אלה שרצו לאסור את לימודי הפילוסופיה והמדעים, זה היה הראש בין היתר, לבין אלה שרצו לחייב מדין דאורייתא ללמוד פילוסופיה ומדעים, שזה היה רבנו מנחם המאירי ורבי ידעיה בדרשי. הם התווכחו, אלה אמרו אסור, אלה אמרו חייבים. בסוף הדיון הגיע לרשב"א, והרשב"א הוציא איזה פסק מפורסם, שבו הוא אומר שעד גיל 25 לא יעסקו בפילוסופיה, אלא בתלמוד. מגיל 25 יעסקו. מה הסברה? הוא אומר, כי מכיוון שהלימודים האלה של פילוסופיה ומדעים מושכים את הלב, זה יגרום שימאסו בלימוד התלמוד, אז מי יורה? לכן הוא אומר, עד גיל 25 תעסקו בסוגיות כמו כולם. אחר כך, כמובן, לפתוח את האופקים. זה הזמן ש... עכשיו, האם יש לך גיל מדויק? האם גיל 20, 25, 30? זה כבר לא כך משנה. העיקרון הוא שיש הבחנה בין ראשית דרכו של אדם, שבה הוא צריך בהחלט ללמוד את הדברים לעומקם, לבין אחר כך, כשהוא כבר מלא בתורה, שאז הוא יכול לאמץ את השיטה הזו. זה מה שהוא אומר כאן. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו. אבל תלמידי חכמים זקנים, הנה, מדבר פה על זקנים, שירצו לשום עמלם בהשכלה עליונה של זיכוך הדעות והמידות, בזה הם רוצים לעסוק, זה הנושא המרכזי שלהם. הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות, על פי המקורות היותר ברורים, שולחן ערוך, בית יוסף, שולחן ערוך ונושא כלים וכו', ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים. למשל, היה יהודי אחד, הרב יהודה מאיר, מאיר יהודה גץ. זכר צדיק לברכה. תמיד חכם גדול, באמת תמיד חכם גדול. גם היה מחשובי המקובלים. היה ראש ישיבת המקובלים בתל, מלבד זה שהוא גם היה הרב של הכותל, אבל הוא באמת היה גאון בצעירותו. כבר בגיל 18 נתמנה לרב של קהילה, דבר שהיה תמוה מאוד, כן, נדיר מאוד ב... תוניסיה של אותם הימים, שרק תלמידי חכמים מבוגרים עמדו בראשי קהילות. יום אחד הוא אמר, הוא אמר, בחיים צריך לדעת לוותר. ככה הוא אמר, בחיים צריך לדעת לוותר, ולכן אני ויתרתי על הנגלה. אבל מה זה אומר שהוא ויתר על הנגלה? הוא היה לומד כל שנה רק 6 מסכתות מתחילה ועד סוף, ואת כל חלקי השולחן ערוך, פעם בשנה. שזה דורש עוצמה אדירה. אבל זה היה, עיקר עיונו היה בקבלה. רק 6 מסכתות בשנה ואת השולחן ערוך כולו. אני רוצה לראות מי ש... טוב. אז הוא אומר, ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים שנשמתם הגדולה תרגיש אז מכאוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. וברור שעם הבקיאות והחזרה התדירה בדברי ההלכות הפשוטות, כלומר, ברור שהם יעשו חזרות. כן? איך אומר רמח"ל? משאר חלקי התורה לא יניח ידו, רק דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. מדבר על אדם שכבר יודע את כל התורה כולה, אומר רמח"ל, אז הוא צריך בעיקר רוב זמנו לעסוק בקבלה. ומה עם השאר? זה חשוב, גם השאר, זה חשוב, שלא יאבד את זה. כן? ולפעמים גם כן עיון ההלכה, כדי שלא יתשתש אצלם סדר מסע ומתן ההלכתי על ידי העיון הפנימי ויושר הסברה שבהשכלות האלוהיות, על ידי העיון הפנימי, ויושר הסברה שבהשכלות האלוהיות, יעלו במעלה גדולה ביושר העיון של הלכה. עד שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה. כלומר, ההלכות שלהם יהיו הלכות נכונות וישרות. ובכל מקום תהיה הלכה כמותם, כי השם עמם. היה דוגמה לדבר, רבי ישראל אבו חצירה, הבבא סאלי, שהיה אדם שרוב עסקו היה בעניינים רוחניים, ואף על פי כן, הוא היה דיין, כן? בצעירותו, הוא שימש בדיינות בעיר סאלי שבמרוקו, וכתב פסקים רבים. על פי מה אגב? על פי ספרייה קטנה שהייתה לו. היה שם הספרים העיקריים, והוא ידע לכוון בעיונו לעומק ההלכה כל פעם שהוא נדרש, ותמיד הייתה הלכה כמותו. דוגמה. טוב. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו עוברים לפרק י. פרק י. לסתרי תורה ורזיה. כן, כלומר, יש הדרכה מיוחדת לגבי החלק הסודי של התורה. לא הרי צורת הלימוד של החלק הנגלה, כי הרי החלק הנסתר. לא אותו הדבר. כשהיינו לומדים אצל הרב ציודה את אורות התורה, והיינו מגיעים לפרק י', היה שואל אם רוצים שנלמד את הפרק הזה. ותמיד היו אומרים לו כן, ואז הוא מתחיל לספר סיפורים, ואז היה נגמר הזמן של השיעור. ואז בשיעור הבא, עוד פעם, האם אתם רוצים ללמוד את הפרק הזה? עד שהבינו התלמידים ש... טוב, בסדר, הוא לא רוצה ללמד את זה, עברו לפרק הבא. אף על פי כן, הפרק הזה מודפס. אגב, מי ידפיס אותו? הרב צבי יהודה. אז זאת אומרת שאפשר ללמוד אותו. אז אנחנו נלמד אותו, פרק י' לסתרי תורה ורזיה. כן. למה הוא לא לימד? זו הייתה הדרכה פדגוגית שלו. כן, הוא רצה ליצור יחס של זהירות ביחס לעיסוק בסתרי תורה. מיוחד בדור שאנשים לומדים קבלה בצורה שטחית ופופולרית, מסחרית. לכן הוא רצה לשמור על על הזהירות. טוב. אבל כיוון שנגמר הזמן של השיעור, אנחנו לא יכולים ללמוד את הפרק הזה. אולי בפעם הבאה. שלום. זה מה שאמרו לי.